שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף ע"ז, אנחנו מתחילים בדף ע"ו עמוד ב', שורה שנייה מלמטה. וראשית תיזכר בשאלת הגמרא בדף ע"ו עמוד א', שרבי שמעון אמר במשנה בתחילת הפרק ששחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, אז אם כך, כיצד במשנה שלנו הוא אומר שגנב שטבח בהמת קודשים חייב בתשלומי 4 ו-5? והביא על כך הגמרא את תשובותיהם של רבי יוחנן וריש לקיש. בתשובתו של רבי יוחנן היו שתי גרסאות, כאשר המכנה המשותף ביניהם שמדובר שהגנב שחט בהמת קורבן תמימה בפנים, דהיינו בתוך העזרה, והמחלוקת בין הגרסאות האם השחיטה הייתה לשם בעלים או שלא לשם בעלים. וריש לקיש העמיד את דברי רבי שמעון בשוחט הגנב בהמת קורבן שיש במו מחוץ לעזרה. והקשה רבי אלעזר בין על תשובתו של רבי יוחנן בין על תשובתו של ריש לקיש, כאשר השאלה על ריש לקיש, הרי לא השחיטה מתרת את הבהמה באכילה, שהרי לא ניתן לאכול קורבן בעל מום לפני שפודים אותו. ונשכח מרבי אלעזר שלשיטת רבי שמעון וכל העומד לפדות כפדוי דמי דתניא, שכך שנינו בברייתא. רבי שמעון אומר, הפכנו דף, פרה אדומה, למרות שהיא אסורה באיסור הנאה, לשיטת רבי שמעון היא מתאמה בתומת אוכלין. זאת אומרת שאם נגע תומעה בבשר הפרה האדומה, אז בשר הפרה בעצמו נטמע, והוא גם יתמה אוכל שיגע בו. והסיבה לדבר, הועיל והייתה לה שעת הכושר. מסביר רש"י שהייתה נקודת זמן בה היה ניתן לאכול את הפרה לאחר שהיא נשחטה, ולכן ירדה לה, דהיינו חל עליה, תורת אוכל. הפכנו דף ואמר ריש לקיש, איזו שעת הכושר הייתה לה לפרה האדומה? זה אומר היה רבי שמעון, פרה אדומה נפדית על גבי מערכתה. שאם מצאה פרה אדומה אחרת יפה ממנה, ניתן לפדות אותה, אפילו כאשר היא נשחטה כבר על גבי המערכה כמשפט. ורגע זה, זהו שעת הכושר שלה, אף על פי שעדיין לא פדו אותה. על מה, תאמר שניתן להסיק מפה שלשיטת רבי שמעון, כל העומד להיפדות כפדוי דמי. עצם ההיתכנות לפדיון מגדירה את הקורבן כפדוי, ולכן לא קשה על ריש לקיש שהעמיד את דברי רבי שמעון, בשוחט בעלי מומין בחוץ, שאף על פי שהקורבן עוד לא נפדה, זה נחשב לשחיטה ראויה. ועכשיו עוברת הגמרא להשוות בין ההסבר של רבי שמעון לפי רבי יוחנן, לבין ההסבר של רבי שמעון לפי ההסבר של ריש לקיש. בשלמה נוח לי להבין שרבי יוחנן לא אמר כרבי שמעון בן לקיש, מפני דקבאי לאוקמה למתניתין אפילו בתמימין, כי הוא רצה להעמיד את דברי רבי שמעון במשנה, אפילו ביחס לקורבנות מימין, וכל שכן, שלפי רבי יוחנן זה כולל גם קורבנות בעלי מומין שהוא שחט אותם בחוץ. אבל רבי יוחנן לא רצה לומר רק את המקרה של ריש לקיש, מפני שזה תירוץ דחוק להעמיד את דברי רבי שמעון רק במקרה הזה. אלא מקשה הגמרא, ריש לקיש, מה הייתה מה שהוא לא אמר כרבי יוחנן? אמר לך, יענה לך ריש לקיש על כך, שבפסוק נאמר, כי יגנוב איש שור או שא וטבחו או מחרו, 5 בקר ישלם תחת השור ו4 צון תחת השא. ומהסמיכות בין המילים וטבחו או מחרו, באה התורה ללמד שכל איכה דאיתי במחירה, איתי בתביחה, כל מקום שישנו ששייך בו מחירה, כך שהגנב יכול למכור את הבהמה, אז ישנו גם בתביחה, שגם במקרה שהגנב יטווח את הבהמה, הוא יתחייב תשלומי 4 ו-5, ולחילופין, וכל איכה דלייתי במחירה, לייתי בתביחה. כל איכן שלא יכול הגנב לקיים את מחירת הבהמה, אז גם לא שייך דין תשלומי 4 ו-5 במידה והוא יטווח את הבהמה. ועל פי זה אומר ריש לקיש, והני קודשים, הועיל דכי מזבין קודשים לא הביא מחירה, היות שהגנב לא יכול למכור את הקודשים, כי אין קודשים תמימים יוצאים לחולין, לכן קודשים גם ליתנו בתביחה. לא שייך בהם דין תשלומך 4 ו-5 במידה והגנב יטווח את הקודשים. ולכן העמיד ריש לקיש את דברי רבי שמעון במשנה שהוא שחט קודשים בעלי מומין בחוץ, שבקורבן בעל מום שייכים שני הדברים, היות שניתן למכור אותם, אז גם במקרה שהגנב טבח אותם הוא יתחייב בתשלומי 4 ו-5. ואז דו לטעמיו, והולכים רבי יוחנן וריש לקיש לשיטתם בהסבר דברי רבי שמעון, כפי שהם כבר נחלקו בברייתא אחרת, האם צריך שאפשר יהיה גם למכור וגם לטבוח את הבהמה כדי לחייב את הגנב בתשלומי 4 ו-5? דאיתמר שכך נחלקו האמוראים ריש לקיש ורבי יוחנן. לגבי המוכר טרפה לדברי לשיטת רבי שמעון, שפוטר את הגנב מתשלומי 4 ו-5 במידה והוא טבח טרפה, שהרי זו לא נקראת שחיטה ראויה. שרבי יוחנן אמר שהגנב יהיה חייב בתשלומי 4 ו-5, וריש לקיש אמר שהוא יהיה פטור מתשלומי 4 ו-5. הוא מבאר את הגמרא את מחלוקתם. רבי יוחנן אמר שהגנב יהיה חייב בתשלומי 4 ו-5, מפני שאף אגב דלייטה בתביחה איתי במחירה. שלמרות שאין דין תשלומי 4 ו-5 בתביחה טרפה לשיטת רבי שמעון, בכל זאת סובר רבי שמעון שיש תשלומי 4 ו-5 אם הגנב מכר את הטרפה. וריש לקיש לעומת זאת אמר שגנב המוכר טרפה יהיה פטור מתשלומי 4 ו-5, כיוון דלייטה בתביחה לייטה במחירה. שכיוון שבמידה והגנב טבח את בהמת הטרפה לשיטת רבי שמעון, זה לא נקרא שחיטה ראויה, ולכן הוא יהיה פטור מתשלומי 4 ו-5, אז היות שהסמיכה התורה וטבחו או מחרו, אז גם במחירה של טרפה יהיה הגנב פטור מתשלומי 4 ו-5. הייתי והקשה רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש מהברייתא הבאה שאומרת, במידה והגנב גנב בהמת כלאיים, ואומר רש"י שמדובר על בהמה שמכבשה ותאיש באה. הוא מסביר דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי שאומנם זו לא תופעה מצויה, אבל יש עדויות שהאכלאה בין כבשים ועיזים היא אכלאה אפשרית, למרות שהיא נדירה, ולכן די ברור שגם חז"ל הכירו את התופעה הזו. וטבחה הגנב, או שהוא גנב בהמה שהיא טרפה ומחר אותה, בשני המקרים אומרת הברייתא שמשלם הגנב תשלומי 4 ו-5. עד לכאן ציטוט הברייתא, ושואל רבי יוחנן את ריש לקיש, מה אליו? האם הברייתא היא לא בשיטת רבי שמעוני? שהרי נקת התנא של הברייתא ביחס לגונב טרפה שהגנב מחר אותה, והוא לא נקת שהגנב טבח אותה. וזה מתאים לשיטת רבי שמעון שאמר שעל טביחה של טרפה הוא לא ישלם תשלומי 4 ו-5, שהרי זה לא נחשב שחיטה ראויה. ומסיק רבי יוחנן, על מה תאמר שלשיטת רבי שמעון, אף על גב דלייטה בתביחה, איתי במחירה. למרות שבהמה טרפה אינה מחייבת את הגנב בתשלומי 4 ו-5 במידה והוא טבח אותה, אמר רבי שמעון שהיא כן מחייבת את הגנב בתשלומי 4 ו-5 במידה והוא מכר אותה. וזה סותר את דברי ריש לקיש שלמד מהפסוק וטבחו או מחרו, שחיוב תשלומי 4 ו-5 הוא רק בבהמה שהחיוב הזה קיים גם על המחירה שלה וגם על התביחה שלה. אמר לי, ענה ריש לקיש לרבי יוחנן, שהברייתא היא לא בשיטת רבי שמעון, אלא היא בשיטת רבנן שחלקו על רבי שמעון. הקשה עליו רבי יוחנן, אבל היא הברייתא היא בשיטת רבנן, מדוע נקת התנא טרפה ומחרה? האם טרפה במחירה איתה ובסביחה לאיתה? האם לשיטת רחמים הגנה מתחייבת תשלומי 4 ו-5 רק במידה והוא מכר בהמה טרפה, ולא במידה והוא זבח, דהיינו טבח את הבהמה? והרי לפי חכמים שחלקו על רבי שמעון, הגנב התחייב את תשלומי 4 ו-5, בין אם הוא מכר את הטרפה, בין אם הוא זבח אותה. ולכן בהכרח שהברייתא היא כשיטת רבי שמעון ולא כשיטת חכמים. עונה לו ריש לקיש, ולמאי, לשיטתך הברייתא שיטת רבי שמעוני? אז מדוע נקת התנא ביחס לגנבת בהמת כלאיים דווקא שהגנב טבח אותה, שאז הוא משלם תשלומי 4 ו-5, וכי כלאיים בתביחה איתה במחירה לאיתה? האם לשיטת רבי שמעון דין תשלומי 4 ו-5 בבהמת כלאיים זה דווקא אם הגנב טבח אותה ולא אם הוא מכר אותה? אלא בהכרח גם אתה רבי יוחנן מודה שתנא תביחה והוא הדין למחירה, שהברייתא שנתה את המקרה של תביחה, אבל בעצם זה אותו דין גם במידה והוא מכר את בהמת הכלאיים. אימא לרבנן עמי, אז גם אם אני מעמיד את הברייתא כשיטת חכמים, תאמר תנא מחירה והוא הדין לתביחה. כך שמזה שהתנא אמר טרפה ומחרה, אין הכרח להעמיד את הברייתא בשיטת רבי שמעון, אלא ניתן להעמיד את הברייתא גם כשיטת חכמים, שכך הדין גם ביחס לתביחה של טרפה. ורבי יוחנן אמר לך על תשובתו זו של ריש לקיש, היי מאי, איזו מין תשובה היא זו? הרי היא אמרת בי שלמה. נוח לי להבין במידה ואתה אומר שהברייתא כשיטת רבי שמעוני, אז איידא דתנא טרפה בחדא, תנא כלאיים בחדא. היות שלא יכול היה התנא שאומר את הברייתא בשיטת רבי שמעון לערב ולשנות ביחד בהמת כלאיים ובהמת טרפה, ולשנות טביחה ומחירה בשניהם ביחד, אלא הוא היה צריך לשנות טרפה באופן אחד, שזה דווקא במחירה ולא בטביחה, אז מובן הדבר מדוע ביחס לבהמת הכלאיים הוא שנה רק אופן אחד, שזה הטביחה, למרות שבאופן עקרוני הוא יכול היה לומר את שני האופנים, גם את הטביחה וגם את המחירה. והסיבה שהוא בחר דווקא את אופן הטביחה, מפני שזה האופן בו פותח הפסוק בהתחלה. אלא היא אמרת ריש לקיש שהברייתא בשיטת רבנני, אז אם כך נערבינו ונתנינו. מדוע התנה לא עירב את שתי סוגי הבהמות ושנה אותם יחד באופן הבא? גנב כלאיים וטרפה, טבחן ומחרן משלם תשלומי ארבעה וחמישה. שהרי לשיטת חכמים, חיוב תשלומי ארבעה וחמישה בכלאיים וטרפה זה בין בטביחה בין במחירה. ואכן נשארת הגמרא בקשיא להסבר ריש לקיש את הברייתא. ואגב שהזכרנו את הברייתא שגנב כלאיים וטבחה שמשלם תשלומי ארבעה וחמישה, שואלת הגמרא, מדוע יש חיוב של תשלומי ארבעה וחמישה על בהמת כלאיים? והרי זה כתיב בפסוק שנאמר כי יגנוב איש שור עושה וטבחו ומחרו. ואמר רבא ביחס למקור אחר שאותו תברר הגמרא בהמשך, זה בנה אב, דהיינו בניין אב, שכל מקום שנאמר בתורה שה, אינו אלא להוציא, דהיינו למעט את הכלאיים. וישנה מחלוקת בין רש"י לתוספות, על איזה פסוק אמר רבא את דבריו, כאשר לפי רש"י זה מהפסוק, זאת הבהמה אשר תאכלו. ואז מפרט את התורה, שור, שה כסבים ושה עזים. רי לעומת זאת סובר, שדברי רב מוסבים על הפסוק של שה דפסח, דכתיב, שה תמים, זכר בן שנה יהיה לכם. כך או כך, היות שבפסוק נאמר שה, אז זה בא למעט כלאיים. ומדוע אמרה הברייתא שאם גנב כלאיים וטבחה, משלם תשלומי ארבעה וחמישה? מתרצת הגמרא, שאני הכה, שונה כאן הדין ביחס לחיוב תשלומי ארבעה וחמישה, דאמר קרא את המילה או בין המילה שור לבין המילה שה, ולמדנו בדף סמך זין שהמילה שור שמופיעה בסוף הפסוק, והמילה שה שמופיעה בתחילת הפסוק מיותרות, ולכן בהכרח שגם המילה או שכתובה בתחילת הפסוק מיותרת גם היא, ומזה לומדים לרבות את הכלאיים. מקשה על כך הגמרא, וכל מקום שנאמר את המילה או לרבות הוא? והתניא והרשנינו בברייתא, שאמרה התורה, שור או כסף או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה לאדוני. והיות שיכלה התורה לומר שור וכסף, ויש ייתור של המילה או שור או כסף, זה בא למעט פרט לכלאיים, דפסו לקורבן. ועל אותו עיקרון, גם ההמשך או עז, המילה או מיותרת, וזה בא למעט פרט לנדמה. שזו בהמה שאינה דומה לא לאביה ולא לאמא, למשל, שהיא באה מאיל ורחל, אבל היא דומה לעז. עד לכאן ציטוט הברייתא, והרי מצינו שאיתור המילה או בא למעט ולא לרבות. עונה על כך, אמר רבא, הכה מעניין הדקרא והכה מעניין הדקרא. כאן בדביחה ומחירה, לומדים מההקשר של הפסוק שהמילה או באה לרבות את הכלאיים, וכאן ביחס לבהמות הקשרות לקורבן, לומדים מההקשר של הפסוק שהמילה או באה למעט כלאיים ולמעט נדמה. הוא מרחיב רבא ומבאר. הכה, כאן בפסוק שמדבר גבי גניבה וטביחה ומחירה, דכתיב, שור עושה, שאי אתה יכול להוציא כלאיים מביניהם, אז בהכרח שהמילה או באה לרבות כלאיים. מסביר רש"י, שאם לא היה כתוב את המילה או לרבות כלאיים, לא היית מעלה על דעתך שבהמת כלאיים נכללת בפסוק, שהרי אין הבהמות המוזכרות בפסוק יכולות להתעבר זה מזה, שהרי אין עיבורם שווה, דבהמה גסה יולדת לאחר 9 חודשים, ובהמה דקה לאחר 5 חודשים. ולכן בהכרח שאיתור המילה או בא לרבות בהמת כלאיים, ולא למעט בהמת כלאיים. שהרי כדי למעט בהמת כלאיים, הפסוק פשוט לא היה צריך להזכיר את המילה או, ולא היה עולה על דעתנו לומר שכלאיים נכללים במשמעות הפסוק. מה שאין כן, גבי הפסוק שדיבר על קודשים, דכתיב הפסוק בהמות שיכולות להתעבר זו מזו, שהן כסף ועז, שאתה יכול להוציא כלאיים מביניהם, ולכן בהכרח שאיתור המילה או בא למעט הוא. כי אם הפסוק היה רוצה לרבות כלאיים שגם אותם ניתן להביא כקורבן, הוא לא היה צריך להזכיר את המילה או, והייתי מסיק לבד שגם כלאיים ראויים לקורבן, שהרי כסף ועז יכולים להתעבר זה מזה. הפכנו דף, מקשה הגמרא, ואגבי קודשים נמי נאמר שור או כסף בתחילת הפסוק. ועל פי אותו עיקרון שהסברנו ביחס למה שנאמר בגניבה, שאין אתה יכול להוציא כלאיים מביניהם משור וכסף, אז אם כך נאמר שאיתור המילה או ונרבי, הוא דווקא בא לרבות בהמת כלאיים ולא למעט. מתרצת הגמרא, מדי סיפה למעט, רישנה מלמעט. מזה שבהכרח המילה או בסוף הפסוק שנאמר כסף או עז, היא ודאי באה למעט. שהרי אם התורה הייתה רוצה לרבות כלאיים שנולדים מכסף ועז, אז היא לא הייתה צריכה לומר את המילה או, ובהכרח שהמילה או באה לא לרבות אלא למעט, אז כך גם המילה או ברישה של הפסוק באה למעט, מקשה הגמרא, אדרבה, מדוע שלא נאמר בדיוק להפך, מדרישא לרבות, סיפא נמי לרבות, שנלמד מהמילה או בתחילת הפסוק, שהיא בהכרח באה לרבות, שהרי לולא הריבוי של המילה או, לא היינו מעלים על דעתנו לרבות כלאיים של שור וכסף, שאין כלאיים יוצא מביניהם. אז על פי זה נלמד שגם המילה או שמופיעה בין כסף לעז, גם היא באה לרבות. דוחה הגמרא ואומרת, היי מיי, איזו מין טענה זו, שהרי היא אמרת בישלמה. נוח לי להבין במידה ואתה אומר, שאיתור המילה או למעט הוא, דאיץ צריך תרי מיעוטי, שיש צורך בשני מיעוטים בפסוק. דאף על גב, דימעט כלאיים שלא ניתן להביא אותו כקורבן מהאיתור הראשון של המילה או, עדיין איץ צריך למיעוטי בהמה נדמה, אולי ניתן להביא בהמת נדמה, כי בסופו של דבר, גם האמא וגם האבא שלה הם ממין אחד. אלא היא אמרת שהאיתור של המילה או בא לרבות, הרי נשאלת השאלה תרי ריבוי למה. לאיזה צורך יש שני ריבועים בפסוק? שהרי במידה והשת כלאיים מרב אלי נדמה מבעיה? שהרי אם מהמילה או בראש הפסוק, בין המילה שור למילה כסף, אתה לומד לרבות שגם בהמת כלאיים קשרה לקורבן, אז אין צורך באיתור נוסף של המילה או, כדי לרבות שבהמת נדמה קשרה לקורבן. שהרי אם אתה מתיר להביא קורבן כלאיים ששני ההורים הם לא מאותו מין, אז ודאי שתתיר להביא בהמת נדמה ששני ההורים הם ממין אחד. ולכן בהכרח שאיתור המילים או בפסוק הזה בא למעט ולא לרבות. עד לכאן דף עין זין. למעוניינים בהרחבה, הביאה הגמרא את דברי רבי שמעון שפרה אדומה מתאמה בתאומת אוכלין, הועיל והייתה לשעת הכושר. ואמר על כך ריש לקיש שאומר היה רבי שמעון שפרה אדומה נפדית על גב מערכתה. מיקום שריפת הפרה האדומה מופיע בתורה בפסוק הבא, והוציא אותה אל מחוץ למחנה, ושחט אותה לפניו, ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו, והיזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה 7 פעמים. הרב יונתן אדלר, במאמרו בתחומי לגבי מקום שריפת הפרה האדומה, מתח קו דמיוני ישר ומדויק מזרחה מאבן השתייה שמתחת למבנה כיפת הסלע, בהנחה שזיהוי זה למקומו של קודש הקודשים המקובל על פי רוב הוא הנכון, והוא הגיע לשטח הכנסייה הקתולית דומינוס פלווית, שנמצאת במחצית גובה המדרון המערבי של הר הזיתים. כנסייה זו נבנתה באמצע המאה ה-20 על שרידי מנזר בינזנטי מהמאה ה-5. הרב אדלר חישב את רוחב וגובה שדה הראייה, והצביע על חצר התצפית בקדמת הכנסייה ממערב לה. וכך הוא מספר על המשך מחקרו. מתחת לשרידים של חצר המנזר הבינזנטי נמצא בור מים ענק, ובסיוון תפשין סמך התחלתי לערוך מדידות של בור המים, הצלחתי למדוד את עומקו של הבור 8 מטר, ולהוריד פנס לתוך הבור דרך פתחו מלמעלה. בשלב זה הופסקה עבודתי על ידי הכמרים השוהים במקום, אך הספקתי לגלות שהממדים של הבור גדולים מאוד, ושכל החצר של המנזר עומדת על גבי חלל זה. בצפון החצר זיהה הרב אדלר גת המתוארכת לתקופה הביזנטית. ממצאים אלו תואמים את המידע המובא בהמשך המשנה בפרק ג' במסכת פרה, בה נזכרים בית התבילה וגת. הרב אדלר מניח שפריטים אלו קדמו לבניית המנזר הביזנטי שנחשף במקום, והם עשויים להיות מתקופת המקדש. לדעתו אפשר שהנוצרים קידשו את המקום דווקא משום שהיהודים קידשו אותו, כפי שנהגו באתרים אחרים.